אז צהריים טובים. אנחנו רוצים להתקדם היום, נעשה איזה חזרה קצרה וננסה להתקדם היום. אנחנו עוסקים בימי יהושפט. זוכרים? מלך צדיק, צדיק גדול. ראינו, אני אנסה רגע לסמן את, את המפלים הגדולים. ראינו שבספר מלכים התיאור על, על יהושפט הוא מצומצם מאוד. הכתוב ממש כאילו כמו אומר, אין לי מה לספר לך עליו בעצם. לכן הוא ממש מקצר, לא כתוב כמעט כלום על יהושפט. מה? מסתיר, ודאי, משמיט פרקים שלמים ממה שקרה עם יהושפט, זה בספר מלכים. כשבדברי הימים יש תיאור מופלג מאוד. עוד ראינו בפעם הקודמת את הדבר המשונה שבו, כלומר, אני מזכיר לכם, בפעם הקודמת ראינו את פרקי הפתיחה של יהושפט, זה שהוא מלך צדיק ושהוא גם מלך עוצמתי, צבא של למעלה ממיליון חיילים, שהוא מאוד מאוד מבצר את גבולו הדרום-מזרחי, כל האזור של דרום הר חברון מפני מתקפות מהאזור הזה, עושה ערים מצודות, בירניות, ביהודה וכן על זה הדרך. ועוד ראינו שבשנה ה-18 ליהושפט, שהיא השנה ה-22 למלך אחאב, הוא בעצם קורת ברית, נכון? עם המלך אחאב, הברית היא גם ברית חיתון כפולה, וגם ברית של יציאה משותפת למלחמה, שזה בעצם גם כן המשך המדיניות של אבא שלו עשה, לחיבור בין הממלכות, אבל הפעם הדרך היא אחרת. אם עשה תכנן להשתלט על ממלכת ישראל, אצל יהושפט זה כבר לא יקרה, הוא מבין שזה לא יקרה, אז התכנון הוא שיתוף פעולה בעצם, קשרי חיתון כפולים, כשבמעלה הדרך אחד מהבנים או הנכדים של החיתון הזה, הוא יהיה המלך שיאחד את הממלכה מחדש. אממה, כשיהושפט חוזר מהקרב האחרון של אחאב, שבו נפל אחאב, יוצא כלפיו הנביא יהוא בן חנניה חוזה ונוזף בו, אומר לו על השונא השם לעזור וכן על זה הדרך, מה פתאום, יש עליך קצף מעם השם שהלכת בכלל לעזור לאחאב, כלומר יש ביקורת נבואית על העניין הזה. וראינו בדברי הימים, זה הכל חזרה אני עושה כרגע, שיהושפט כתוצאה מהדבר הזה נוקט מספר פעולות כדי לדחות ולמנוע את הקצף מעל ישראל. מה הוא עושה? הוא עושה את התשובה שהיה אמור לעשות אחאב. אתם זוכרים? התשובה שהיה אמור לעשות אחאב היא תשובה על עולם המשפט, שהוא זוהם על ידי איזבל. והוא לא עשה את זה, אלא הלך לאזור הנוחות שלו, שזה לעשות מלחמות. אבל יהושפט עושה תשובה על עולם המשפט, ושם ראינו פסוקים מפורשים, תיזהרו, לשפוט צדק, ותהיו עם הטוב, ואל תקבלו שוחד, ולא מקח פנים. זה ממש מקביל כמעט אחד לאחד לכל המילים והמושגים, והצירופי מילים שמופיעים במשפט נבות המזויף וכו'. ולכן מה רבה מאוד פליאתנו בשבוע שעבר? שראינו שאחרי כל הפעולות הללו, יהושפט פתאום מקבל ידיעה שמה? שעולים עליו למלחמה מואב ועמון והעמונים, העמונים זה המעונים. וזה ברור שהעלייה שלהם למלחמה היא תוצאה של היעדר ההרתעה או שחיקת ההרתעה של יהושפט, כי ראינו בספר דברי הימים שהיה פחד השם על כל העמים אשר סביבותיו, גם הערבים היו מעלים לו מנחה, אז משהו קרה באמצע, ושאלנו את עצמנו מה קרה באמצע. אני עושה עד כאן הכל חזרה, זה קצת מהלך שצריך להחזיק ראש. מה קרה באמצע? בין הפרק בדברי הימים הראשון להוא שאחריו, שמנו את פעמנו לקרב שלישי שבעצם היה כאן, שלא מתואר בדברי הימים, אבל כן מתואר בספר מלכים, וזה הקרב של יהושפט יחד עם יהורם מול מלכי מואב. ובקרב הזה היינו, תודה, היינו בעצם באמצע שלו. ברוך אתה, אדוני, אני אומר לך עולם שהכל נהיה דבר. שאלנו איך יכול להיות שיהושפט יוצא לקרב שוב פעם עם יהורם בן אחאב אחרי דברי התוכחה של הנביא. והתשובה שנתנו היה שלושה חילוקים בדבר. דבר ראשון, המלחמה הייתה מלחמת ברירה, יזומה, זה מלחמת אין ברירה, כי מלך מואב לא מעלה מיסים, הוא פושע. דבר אחד. דבר שני, אז הוא צריך את העזרה, הוא צריך לחנוך אותו, זה כבר לא מערכות יחסים הדדיות. הוא יהושפט הוא דוד שלו. דבר שלישי, אולי החשוב מכל, מואב מעניינת את יהושפט. ארם, זה סיפור רחוק, אבל אם מואב יפשעו בממלכת ישראל, אז מי שיסבול מזה ראשון, זו ממלכת יהודה, אז לכן יהושפט מכל הדברים האלה עושה חילוק, ואומר, למרות שלארם אסור היה לי לצאת והנביא הוכיח אותי, לזה כן מותר לי לצאת, והוא חוזר על אותם ביטויים, ליהורם כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך, ויוצא איתו למלחמה. בפעם הקודמת ראינו את המלחמה עצמה, הגענו למלך אדום ומלך מואב והבן שהוא הקריב, לא הגענו לזה אני חושב, לא הגענו, אז בואו, יפה, יפה, אז אנחנו כרגע במלכים מלכים ב' פרק ג', נכון? פרק ג', פסוק, בואו נקרא את הכל וזהו. כל פרק ג' מפסוק דעדו. משם מלך מואב היה נוקד וישיב למלך ישראל 100,000 קרים ו100,000 צמר. ויהי כמות אחיו, ויפשע מלך מואב במלך ישראל. ויצא המלך יהורם ביום ההוא משומרון ויפקוד את כל ישראל. וילך וישלח אל יהושפט, מלך יהודה לאמור, מלך מואב פשע בי, אתלך איתי אל מואב למלחמה, ויאמר אעלה. כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך. פרק מלכים ב' פרק ג' פסוק ז'. ויאמר, איזה הדרך נעלה? מי אומר למי? מלך ישראל, יורם, שואל את הדוד הגדול, את יהושפט, שהוא יותר מנוסה ממנו, איזה דרך נעלה? ויאמר, דרך מדבר אדום. אני לא יודע אם הסברנו את זה בפעם הקודמת, אבל זה אסטרטגיה מאוד מאוד מפתיעה. המפה תהיה רגע מול העיניים שלכם. מזרחה של ארץ ישראל, הארץ התחתונה, מקבילה פחות או יותר לאזור הערבה שלנו, זה אדום. מעליה נמצאת מואב, מואב זה מקביל לכל מה שקורה מעבר לים המלח, מעליהם זה עמון, פחות או יותר מגבול נחל יבוק או ארנון, וצפונה זה עמון. אלה שלושת הארצות שנמצאות מזרח על ארץ ישראל. אתה רוצה לתקוף את מואב, מואב היא בעצם הגזרה המרכזית. אתה יכול להגיע אליה או מצפון, זה דרך הרבה יותר קלה בממלכת יהודה, אתה גולש ממדבר יהודה, חוצה באחד המקומות את הירדן, בין אם זה מעברות הירדן, גלגל, וגולש דרומה כדי לתקוף את מואב, וכנראה מואב מה? נערכים לאפשרות הזאת, זו האפשרות ואפשרות שנייה זה לעשות איגוף מפתיע ביותר, חר וכיף מאוד לרדת דרומה ומזרחה ולהגיע אליהם מאחור דרך מדבר אדום. זו אפשרות שדורשת מצד אחד לוגיסטיקה מעולה, כי אתה הולך לעשות כאן איגוף מאוד מאוד רחב, צריך לספק תספוקת לקוחות, אבל היא נוחה מצד שני מפני ש אדום באותה תקופה כפופים למלך ישראל, ולכן יש שם מעבר בטוח יחסית. אז יש כאן, מבחינה מבצעית זה יותר קל, אבל אגמית נקרא לזה, אבל מבחינה לוגיסטית זה יותר מורכב. אבל יהושפט מציע ללכת על העניין הזה ולתקוף את מואב מעורפם. זה התוכנית המבצעית. או שלא הייתי שם, אבל או שהאיגוף היה עוד יותר רחב, לא היה להם משקפות, כן, או שעשו תנועה בלילה, גם זה יכול להיות.
זה מפתיע מאוד
ואז ממילא הוא יתקוף מצפון. נכון, נכון, גם יכול להיות. יפה. מישהו חסר לכם פה? בפסוקים, נביא, חסר פה נביא. אנחנו רגילים, אפילו אצל אחאב שהוא שואל בנביא. כאן לא שואלים בנביא, ויש נביא. כן, אז זה אפשרות אחת. זה בעצם האפשרות היחידה. כלומר, גם יהושפט, מילא על יהורם, אנחנו מבינים למה הוא לא שואל. הוא לא רוצה נביאים, אבל למה יהושפט לא שואל? אז הוא אומר בצדק מוטי, במלחמת אין ברירה. לא שואלים בכל הנביא. מתי אתה הולך? כל הגמרא מסכת ברכות. יועצים באחיתופל, נמלכים בסנהדרין, שואלים בהורים בתומים. אומרים שם הראשונים, זה רק במלחמת ברירה. אבל במלחמת אין ברירה, עזרת ישראל מי יצר, אתה לא שואל אף אחד, אתה יוצא ונלחם. אז המלחמה הזאת היא או שהיא מלחמת אין ברירה, או שהיא בדרך להיות מלחמת אין ברירה, ולכן לא נועצים בנביא. אממה, וילך מלך ישראל ומלך יהודה ומלך אדום. הנה מלך אדום, זה אומר שאדום מאפשרת להם מעבר, הוא כפוף אליהם. ויסובו דרך שבעת ימים ולא ימיים למחנה ולבהמה אשר ברגליהם. האם זה תכנון לקוי? האם הם בנו על מים שנמצאו בשטח ולא היו מים? 1001 סיבות יכולות להיות, שורה תחתונה, נתקל כאן כוח צבאי גדול, בלי אספקה. וכל מי שמכיר את תולדות מלחמת העולם השנייה בעיקר, יודע שקווי התספוקת הארוכים לעומק ברית המועצות היו עקב אכילס המרכזי של הגרמנים, שבעצם לא הצליחו להביא אספקה לכוחות שלהם, ונכנס החורף, ואז הם בעצם נתקעו, והרוסים היו כל הזמן רעננים וטריים וכו' וכו'. אבל זה תמיד ידוע גם בעוד מקומות. מה? אדום
נמצאת בין השותפים כאן.
עם ישראל?
כן.
כן.
הם עוברים דרך אדום.
דרך מדבר אדום.
למה
אין מה? הם מתחילים. צחיח, אז כנראה היה כאן איזה תקלה, לא בדיוק ברור על מה הם בנו, אבל האפשרות הכי פשוטה זה שהניווט לקח להם יותר זמן ממה שהם חשבו. הם חשבו שזה ייקח להם 3 ימים, 4 ימים, בפועל, טעות קטנה בניווט, עיכוב קטן של הכוח, איזה בהמה שפרקה זחל, והם נתקעים שם 7 ימים בלי דלק ובלי מים. זה בדרך כלל מה שקורה. שאתה מעריך... אבל לא בדרך מדבר אדום, ביקש לעבור דרך המיינסטרים. טוב, ויומר יהושפט, אין פה נביא לאדוני ונדרשה את אדוני מאותו. מה קורה? פתאום עכשיו הוא נזכר בנביא. ויען אחד מעבדי מלך ישראל, ויומר, לא מלך ישראל. מלך ישראל הוא לא, אין לו שיתוף פעולה עם הנביאים. פה אלישע בן שפט, אשר יצק מים על ידי אליהו. זה ביטוי מפתיע בפסוק. מה זה פה אלישע בן שפט? הכוונה היא שלמרות שלא שאלו את אלישע מראש האם לצאת למלחמה, האם תהיה סייעתא דשמיא, האם נצליח, אלא יצאו למלחמה בלי לשאול אותו, והיה יכול אלישע להגיד, יצאתם בלי לשאול אותי? שלום שלום, תסתדרו לבד, הוא יורד איתם למלחמה. הוא איתם, זו הגדרה מאוד מאוד יפה של תפקיד הנביא, שתפקיד הנביא הוא קודם כל להיות עם עם ישראל. בין אם הם שומעים בקולו, בין אם הם לא שומעים בקולו. מזכיר את ירמיהו שהייתה הגלות, למרות שמלך בבל הציע לו ללכת לאן שהוא רוצה, הוא מחליט ללכת עם הגולים. אז אלישע יורד איתם למלחמה, כי אמו אנוכי בצרה. ויאמר יהושפט, יש אותו דבר אדוני, וירדו אליו מלך ישראל ויהושפט מלך אדום. ויאמר אלישע אל מלך ישראל, מה לי ולך? נוזף בו, לך אל נביאי אביך ואל נביאי אמך. כן, לך לאיזבל שלך, נראה אותך מסתדר. ויאמר לו מלך ישראל, אל תדבר ככה, אדוני הנביא, כי קרא אדוני לשלושת המלכים האלה, לתת אותם ביד מואב, אדוני הנביא, אנחנו נמצאים במצוקה, מה עכשיו תעשה איתי חשבונות? עם ישראל במצוקה, תעזור לנו. ויאמר אלישע, חי אדוני צבאות אשר עמדתי לפניו כדולי פני יהושפט מלך יהודה, אני נושא עם אביט עליך ועם ארעך. ואתה קחו לי מנגן, ורק נגן המנגן ותהיה עליו יד אדוני. ויאמר, כה אמר אדוני, עשו הנחל הזה גבים גבים. אז כנראה הם היו, לדעתי, הם כנראה היו בנויים על איזה נחל שהם חשבו שיהיו בו גבים, שיהיו בו איזה שיטפון וכו', ולא היה. כי כה אמר אדוני, לא תראו רוח ולא תראו גשם, והנחל ההוא ימלא מים ושתיתם אתם ומקניכם ובהמתכם. איזה שבר ענן במקום מרוחק. ונקל זאת בעיני אדוני, ונתן את מואב בידכם, והקיתם כל עיר מבצר וכל עיר מבחור וכל עץ טוב תפילו, וכל מעייני מים תסתומו, וכל החלקה הטובה תחאיבו באבנים. ויהי בבוקר כעלות המנחה, והנה מים באים מדרך אדום, ותמלא הארץ את המים. עכשיו יש כאן עוד פסוק אחד, רגע נעצור כאן. יש כאן המון המון הקבלות לדברים קודמים, נכון? קודם כל יש כאן הקבלה מרחפת מעל האוויר לעיר הנידחת. כלומר אומר להם אלישע, אתם תנצחו, אסור לכם ליהנות מכלום. אתם צריכים להפיל את העצים, לסתום את המעיינות, להרוס את הגדרות, סטייל יריחו כזה, או לחילופין, מדגיש שוב פעם ניצחון שהוא לא שלך. לא מגיע לך, אדון יהורם. ולכן אסור לך ליהנות מפירות הניצחון. מי ירתה בזה? אבא שלו אחאב, נכון? אבא שלו אחאב לקח ניצחון שלא הגיע לו, אלא ניתן לו בחסד השם, והשתמש בו לקרות כל מיני בריתות מדיניות כאלה ואחרות. אז בעצם זה מה שאומר לו אלישע. דבר שני, יש כאן כמובן דמיון חזק מאוד למעמד הכרמל, נכון? והיא בבוקר כעלות המנחה, והסיפור של המים שחוזר כאן, וגם אלישע יוצק מים על ידי אליהו. אז גם פה יש איזה מין מעמד כזה שבא לברר את אמיתותם של נביאי השם, אלישע, מול נביאי הבעל, השקרנים שלא, לא, אין מהם ישועה בזמן מלחמה. יפה. יפה. יאללה, נמשיך. וכל מואב שמעו כי עלו המלאכים להילחם בם, ויצעקו מכל חוגר, חגורה ומעלה, ויעמדו על הגבול. כלומר, הם מופתעים. הם באמת נערכו כלפי צפון, פתאום הם רואים מאחור שיש להם איזו מתקפה, אז הם חבר'ה, קדימה, כל חוגי חגורה, תביאו, משנה, טירונים, מקצועות, מי שבמסלול, קדימה, קדימה. הם בעצם בסוג של איזה, בעלה כזאת, ויעמדו על הגבול. אז הם מצליחים לייצב איזה כוח הגנה על הגבול. וישכימו בבוקר, והשמש זרחה על המים, ויראו מואב מנגד את המים אדומים כדם. טעות אופטית. הם רואים את הגבים האלו שהיו, אבל השמש זרחה עליהם, וזה נראה להם כזה אדום. ויאמרו, דם זה, החרב נחרבו החרב נחרבו המלאכים, ויקו איש את רעהו, ועתה לשלל מואב. כלומר, מה הם אומרים? הבנו מה שקרה. הם ניסו לעשות לנו איגוף מאוד מאוד רחוק. סיכוי קלוש שדבר כזה יקרה, שהם יצליחו. כנראה הם לא הצליחו. לא היה להם את העורף הלוגיסטי המתאים. אז הם התחילו מה? לריב ביניהם. והדם שאנחנו רואים זה דם המלחמות הפנימיות בין החלקים השונים של הצבאות שמרכיבים את הערב רב שלך לתקוף אותנו. ולכן הם אומרים, ועתה לשלל מואב, כלומר, אפשר לזרוק נשקים, להוריד את התחמושת מהמסעיות, לפנות אותם כי הולכים לקחת שלל. אז הם בעצם פוצחים בתנועה מנלתית עם אורות גבוהים ועם נשק מאחורי הגב, בלי מחסנית, כדי ללכת ולקחת שלל. זה בעצם מה שקורה, בעוד שעם ישראל נמצא בדיוק הפוך. צבא ישראל ויהודה נמצא בתנועה קרבית, מוכן לקרב. ויבוא אל מחנה ישראל, ויקומו ישראל, ויקו את מואב, וינוסו מפניהם, ויקו בה והקות את מואב. כן? הם נופלים כפרי בשל לתוך מחנה ישראל, לא ממובצעים, לא מאורגנים לקרב, באים לקחת שלל, ועם ישראל תוקף אותם, והערים יערוסו וכל חלקה טובה ישליחו איש את אבנו ומילאו הכל בכל מעיין מים יסתומו וכל עץ טוב יפילו עד ישיר הבנה בקיר חרשת ויסובו הקלעים ויקוע. יפה. ניצחון גדול. והם עושים את מה שאומר הנביא. אבל אז קורה כאן דבר מעניין שאני רוצה להציע כאן פירוש שהוא הכי הכי פשט. יש כאן כל מיני פירושים למה שנקרא כאלה ואחרים, אבל אני רוצה להציע פירוש פשט שאחרי זה נראה אותו עוזר לנו בהמשך. וירא מלך מואב כי חזק ממנו המלחמה. ויקח אותו 700 איש שולף חרב להבקיע אל מלך אדום ולא יכול. ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו ויעלה או עולה על החומה. ויהי קצף גדול על ישראל ויסעו מעליו וישובו לארץ. מה כתוב כאן? מלך מואב כנראה עשה עוד כזה רץ קדימה ועתה לשלל מואב ואז הוא מגלה את עצמו מותקף מכל הכיוונים. עוד רגע הוא הולך להיות מושמד, הוא וכל כוחותיו. באקט של הרגע האחרון הוא מצליח לקבץ אליו 700 לוחמים, ואיתם הוא מנסה לפרוץ בכל הכוח את המצור, כן? כתוב כאן, להבקיע אל מלך אדום ולא יכולו. כלומר, הוא עושה רגע איזה זיהוי בשטח, הוא אומר, אוקיי, הכי יהיה קשה לי ללחם עם ישראל, הם חזקים, יהושפט גם חזק, הוא מזהה את גדודי, איפה נמצאים גדודי אדום? הוא מנסה להבקיע משם. זה מבחינתו החוליה החלשה, תקראו לזה, התפר בין הארמיות, תקראו לזה, איך שאתם רוצים, הוא, כן, הוא מזהה את זה, כן. כמו שגדוד הסיור 87 מצא את התפר בין הארמיה השנייה לשלישית, במלחמת יום כיפור, ודרך זה עשו את חציית התעלה, אז ככה הוא מנסה למצוא איזה חוליה חלשה ולהבקיע חזרה לארץ שלו, לפני שמשמידים אותו, והוא לא מצליח. ואז הוא עושה משהו. מה הוא עושה? חלק מהפרשנים, זה דוגמה יפה לראות איך אפשר לפרש את התנ"ך, גם בצורה יותר קבלית כזאת, מיסטית, אבל... כן, אבל אנחנו ננסה לפרש את זה בצורה של הפשט. חלק מהפרשנים אומרים שמלך מואב לקח את הבן שלו, הבכור, והעלה אותו עולה לעבודה זרה, כמו שמלך מואב, כדי שיציל אותו. על החומה הוא עולה לאיזה, כנראה הם התבצרו באיזה מקום, הוא עולה לחומה ושם הוא עושה את האקט ה... נורא הזה, אבל אז לא ברור למה יש קצף על ישראל. והיא קצף גדול על ישראל. מה זה קשור? זה שהוא עושה דבר כזה נורא, למה זה משפיע עלינו? אז הפרשנים אומרים, כמתוקנים שבהם לא עשיתם, וכמקולקלים שבהם כן עשיתם, וכאילו יש כאן איזה קצף על עם ישראל, שתראו את מלך מואב, איך הוא מסור לעבודה זרה שלו, עד כדי הקרבת הבנים, ולמה אתם לא, מעין ידע שורקונה הוא חמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, מי לא התבונן, משהו כזה. כן? אפשרות, יש חלק מהפרשנים אומרים את זה. אבל לדעתי הפשט הוא אחר. וגם את זה מציע את זה האבא של הרד"ק. אריקם, רבנו יעקב קמחי. רד"ק זה רבי דוד קמחי, אבא שלו זה... הוא אומר שזה הבן של מלך אדום. כלומר, בתוך כל הניסיונות ההבקעה האלו, מלך מואב שווה את בנו של מלך אדום. במלחמת העולם השנייה נפל בשבי הגרמני סרן יעקב סטלין. סרן. הגרמנים כמותו של הרב, יש לנו הבן של סטלין אצלנו, אתם מוזמנים, שלחו רשימה לסובייטים, איזה גנרלים הם רוצים שישחררו. אבל סטלין, שלעומק גנותו יאמר שהוא היה רוצח בקנה מידה שווה לכל הכיוונים, הוא אמר, סרן, סרן. גם לא רב סרן, אני לא אתן לך. נהרוג, אומר, תרגו, באמת תרגו אותו. הוא לא, לא הסכים. אז מלך מואב עולה עם הבן של מלך אדום, או שתיתנו לי לעבור או שאני הורג אותו. ככה, על החומה. היי נער, היי נער, זה השם דברי, הרג אותו. והיא קצף גדול על ישראל, של מי? של אדום. אדום, מלך אדום, בא בתרוניה כלפי מלך יהודה, מלך ישראל, אם זה היה לוחם שלכם, זה היה נראה אחרת. אם לא היו קוראים לו מדחת יוסוף, ויש דיבורים כאלה, הוא לא היה נשאר שם לדמם. יש טענה כזאת. מה היה קורה עם הלוחם בקבר יוסף? לא היה דרוזי. האם היה אותו דבר? דברים חמורים, נכון? גם ככה זה אירוע חמור ביותר. אז הפקרת לוחם שידמם כמה וכמה שעות שאתה סומך על אחרים. זה א' ב' של ערכי צהל לחלץ. אבל אם זה לא היה... אז יש קצף על ישראל, הכוונה, כלומר, מלך מואב מנסה לסכסך בין המרכיב החוליה החלשה שנראית לו, ולכן נפל לו איזה מין קלף זהב ליד, הוא לוקח את בנו של מלך אדום, מאיים, הורג אותו מעל החומה, וזה עובד לו. והיא קצף גדל על ישראל, ויסעו מעליו וישובו לארץ. כלומר, התחיל שם איזה סכסוך פנימי, מלך אדום מאוד מאוד נפגע מהיחס, ובעצם, כתוצאה מהדבר הזה, המתקפה, התנופה נבלמה, והעם ישראל מסתפק במה שהיה. היו דברים גדולים גם ככה, הניצחון, אבל לא הכרעה גמורה, והם חוזרים חזרה לאחור. זה דעתי הפירוש הכי פשוט. בלי להסתבך, וזה קצף גדול. והמילה קצף היא משמעותית, כי היא מופיעה בעוד מקומות, גם בדברי הימים וגם כאן. עכשיו, יהושפט חוזר מהמלחמה הזאת. אז מה החוויה שלו? מה הפרשנות שלו למלחמה? זה היה מוצדק כשהוא הלך למלחמה או לא היה מוצדק? אנחנו כנראה מבינים שיהושפט מבין, כתוצאה מהדבר הזה, שהם כמעט שם כולם מתו בצמא, ושאלישע אמר לו, תשמע, אם זה לא היית אתה, לא היה פה מי לדבר, שכנראה זה בדיוק אותה טעות לתמוך ביהורם בן אחאב, בדיוק כמו לתמוך באחאב. הוא מבין את הטעות שהוא עשה. והחוליה הזאת היא החוליה שחסרה לנו בדברי הימים. בואו נראה, בואו נחזור רגע לדברי הימים. ב' פרק... דברי הימים ב' פרק כף. אז אני מזכיר לכם, כל פרק י"ט זה בעצם התשובה שעושה יהושפט אחרי הקרב, כן, אתם איתי? ב' פרק י"ט או כף. כל פרק י"ט זה בעצם התשובה שעשה יהושפט אחרי הקרב של אחאב, שהנביא נזף פה, זה עושה תשובה. בין י"ט לכף נכנס הקרב עם יהורם מול מואב. נכנס הקרב שם. ועכשיו מגיע פרק כף. ויהי אחרי כן באו בני מואב ובני עמון, ועמהם מהעמונים על יהושפט למלחמה. מובן מאוד, נכון? למה? אחרי שלא היה גמר כיבוש בפעם הקודמת, ואחרי שבני מואב ראו שיהושפט הוא יחד עם מלך ישראל, אז הוא אומר, שבו נסגור את החשבון. הם קורטים ברית עם בני עמון, תכף תראו שיש כאן איזה מישהו שמתכלל את הכל מאחורה, ואומרים, יאללה, מלך יהודה יצא אלינו, אנחנו נצא אליו חזרה. ויבואו ויגידו ליהושפט לאמור, בא עליך המון רב מעבר לים, עבר לים הכוונה ים המלח, מארם. אנחנו מבינים שמי שעומד מאחורי כל האירוע הזה, זה בן הדד. מה אומר בן הדד? אני רוצה להכניס, אם אני רואה שיש להם עכשיו בריתות, ממלכת יהודה, ממלכת ישראל, הדבר האחרון שאני צריך זה שמלך ישראל ישכנע את מלך יהודה לצאת למלחמה בצפון מזרח. בואו נתחיל להעסיק אותם בגזרה הצפון הדרום מזרחית שלו. ולכן מלך ארם משקם את צבא מואב, משקם את צבא עמון, ושלח אותם להילחם עם ממלכת יהודה. בא עליך עמון רב מעבר לים מארם, והנם בחצצון תמר, אי אין גדי. וירא. ויתן יהושפט את פניו לדרוש לאדוני, ויקרא צום על כל יהודה. ויקבצו יהודה לבקש מאדוני, גם מכל ערי יהודה באו לבקש את אדוני. ויעמוד יהושפט בקהל יהודה ובירושלים בבית אדוני לפני חצר החדשה. ויאמר אדוני אלוהי אבותינו, הלא אתה הוא אלוהים בשמיים, ואתה מושל בכל ממלכות הגויים, ובידך כוח וגבורה, ואין עמך להתייצב. הלא אתה אלוהינו, הורשת את יושבי הארץ זאת מפני עמך ישראל, ותתנה את זרע אברהם אוהביך לעולם. וישבו בה ויבנו לך במקדש לשמך לאמור, אם תבוא עלינו רעה וחרב, שפוט ודבר ורעב, נעמדה לפני הבית הזה ולפניך, כי שמך בבית הזה ונזעק עליך מצרתנו ותשמע ותושיע. ואתה הנה בני עמון ומואב והר שעיר, הר שעיר. מה זה אומר? אדום. זה אומר שמלך מואב הצליח בסכסוך שלו. הצליח. בסדר? ובקרב הזה, אדום, מבינים ש... שמה? שיחסי הכוחות השתנו. בכלל, אדום זה אומה של שכירי חרב לאורך כל ההיסטוריה. נכון? כאילו אתה סוחר אותם והם באים. חורבן בית שני, אני מזכיר לכם שהיה גדודי אדומיים פה. ששכר אותם ההוא ושכר אותם ההוא, והם כאילו נלחמים עם שכירי חרב כאלו. כל הצבא בעולם העתיק היה הרבה פעמים צבא של שכירי חרב, אבל האדומים, בזה הם עבדו. זו הייתה ההתמחות שלהם. אז הם היו שכירי חרב של ממלכת, היו תקופים לממלכת יהודה וישראל, בעיקר ממלכת ישראל. עכשיו היה משהו לא טוב, ורואים שזה משתנה, אז הם עוברים צד. אבל אנחנו מבינים עכשיו למה, מה היה. כי הוא עשה עליהם פעולה ממוקדת מלך מואב. כן, אתה יודע, בסדר, כי הוא חזק, אתה מצטרף אל החזק. ואתה הנה בני עמון ומואב והר שעיר אשר לא נתת לישראל לבוא בהם בבואה מארץ מצרים כי שרו מעליהם ולא ישמידום, והנה הם גומלים עלינו לבוא לגרשנו מירושתך אשר הורשתנו. אלוהינו, הלא תשפוט בם, כי אין בנו כוח לפני עמון הרב הזה הבא עלינו, ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך עינינו, וכל יהודה עומדים לפני אדוני גם טפם לשם ובניהם. עכשיו אנחנו קוראים את הפסוקים האלה ולא מאמינים. מה זה הדבר הזה? מה זה אין לנו כוח? מה זה, זה... קודם כל, עוד לפני הצבא, טופוגרפית. זה ברור שיושפט, מה?
אין דרך לעלות מן.
אין דרך, אתה לא צריך לעשות שום דבר, רק לעלות על מוצאי הנחל, ולזרוק אבנים ושמן רותח, ונגמר הסיפור. הטופוגרפיה היא לטובתך, פעם אחת. פעם שנייה, יש לך צבא של 1,100,000 חיילים. אז נגיד שחלק ממנו נפגע בקרב הקודם, אז עדיין, בירניות, מצודות, קראנו את זה. אי אפשר להכחיש את המוחש, כן? קראנו את זה בפרק י' ז' שהוא מלך הרבן, שם מלחמה, גיבורי חייל בירושלים, והיבין ביהודה בירניות, הרי מסכנות, גיבורי חייל כאלה, גיבורי חייל כאלה, נושקי קשת, 200,000, לא, זה הדברים האלה. הרי מבצר בכל יהודה הוא בנה. אז כאילו פתאום הוא אומר, אני לא יכול, אני לא מסוגל, תציל אותי, מכנס את כולם לירושלים, מתפללים. מה זה הדבר הזה? מה פשר התגובה של יהושפט המשונה הזו? מה, אז השאלה מה התשובה? כן. אז אני חושב שזה נכון. עוד דיוק קטן. פסוק אחד לא קראתי לכם ממקודם. בפרק י"ז, פסוק ת' וי'. וילמדו ביהודה וימיהם ספר תורת אדוני ועשו בכל ערי יהודה וילמדו בעם. ויהי פחד אדוני על כל ממלכות הארצות אשר סביבות יהודה ולא נלחמו עם יהושפט. הייתה לו הרתעה. וההרתעה הייתה פחד השם. ויהושפט שואל את עצמו, מה קרה שנעלמה לי ההרתעה? מה קרה? מה, פתאום הם... הרי תמיד הם היו כאן, החבר'ה האלה. נכון? תמיד הם היו. מה קרה שהם פתאום מעיזים להרים ראש? אפשרות אחת, ללכת בפירוש הצבאי ולהגיד, טוב, בגלל שיצאתי למלחמה ולא ניצחתי לגמרי, אז הם עכשיו יש להם הזדמנות. אבל אפשר גם להגיד הפוך. הרי אחרי הכל, הם יצאו למלחמה והיקו את מואב. מואב לא ניצחו במלחמה. הם רק לא הפסידו לגמרי, אבל הם לא ניצחו. אז יהושפט אומר, אוקיי, אני מבין. לקחו לי את ההרתעה כי חטאתי להשם. חטאתי להשם. והפתרון כאן לא יהיה לצאת למלחמה ולנצח. ואנחנו מיד נראה בהמשך כמה היה קל לנצח במלחמה הזאת. אנחנו נראה את זה, זה כלום. אבל אומר, הפתרון לא יהיה לה, הפתרון יהיה להחזיר את הכל להשם יתברך. להבין, חטאתי. השיתוף פעולה עם יהורם היה טעות. מה זה טעות? טעות הכוונה חילול השם. זה הכוונה. כשמלך צדיק הולך לעזור למלך רשע, הוא מחלל את השם. ולכן היה מגיע לי אז להפסיד הקדוש ברוך הוא ריחם עליי, ועכשיו הוא בוחן אותי. וראינו את זה כמה פעמים בתנ״ך, משאול ועד דוד ועד זה, הניסיון הכי גדול למלך, או למלכות בכלל, זה לא להפעיל את הכוח. זה הניסיון הכי גדול. יש לך כוח, יש לך יכולת, אתה מרגיש שאתה מסוגל לקחת את המלחמה שלי בהליכה, והנביא מצווה עליך לא לעשות, ואתה נמנע. זה הניסיון הכי גדול. בא לידי ביטוי אצל שאול, נכון? ששמואל אומר לו, שבעת ימים תאכל עד בואי אליך, והודעתי לך את אשר תעשה, ושאול רואה שפלישתים מתחילים זה, והוא לא עומד בניסיון ויוצא לקרב. בא לידי ביטוי אצל צדקיהו, לא למרוד במלך בבל. בא לידי ביטוי אצל דוד, אבל במקום של תיקון. כשיש לך עוצמה, ואתה בטוח שאתה עוד רגע, אתה גומר את המלחמה בהליכה, אין פה שום בעיה, זה ברור שכל הנתונים לטובת יהושפט. ואתה בכל אופן מחליט להגיד, אוקיי, הסיבה כאן היא לא סיבה צבאית, הסיבה היא סיבה רוחנית. ואני צריך לעשות תשובה רוחנית. זה ניסיון גדול מאוד. ויהושפט בניסיון הזה עומד. ובואו תראו כמה היה לו קל לנצח במלחמה, ובכל אופן, עכשיו זה ברור, שמלך שמנצח במלחמה, על הדרך יש לו גם הרבה מאוד דיבידנדים. הוא ניצח במלחמה, הוא הוביל את הצבא, המעמד שלו מתבסס, העוצמה שלו מתבססת, זה ברור. ויהושפט הכל זה מוכן לוותר, ויחזיאל בן זכריהו בן בניה בן... כן, נכון, נכון, והוא גם מלחמת אין ברירה, שהוא גם יכול לנצח בה. כלום, הוא מבין הוא מבין בעומק. תראה, אני, בוא נדבר טיפה מהזה שלנו, בסדר? אנחנו הרי נוטים לראות כל דבר בפני עצמו, אבל ההיסטוריה מבקשת מאיתנו לחבר אירועים. אז אפשר להגיד שההתנתקות זה דבר אחד, ומלחמת לבנון השנייה זה דבר אחר, ואפשר. אבל אני רוצה לתת לך מה קרה, מה פתאום חיזבאללה הרימו ראש והרשו לעצמם, הרשו לעצמם לבוא לזה, ולכוון טיל על האמר של צה"ל, ולהרוג 4 חיילים ולחטוף 2 גופות. מה היה? למה הם לא עשו את זה עד אותו רגע? רק התכנות מבצעית? זה מה שהיה חסר להם? היה להם 1,000 הזדמנות מבצעיות לפני כן. הם מסתכלים, הם רואים. הם רואים מה, איך צהל נראה, הם רואים אולי את השסע בחברה הישראלית, הם רואים את זה, הם רואים, וואלה, זה זמן טוב, הם חלשים, זמן טוב לתקוף אותם. זה ברור שזה משפיע. הרי אתה לא כל רגע מכה באויב, יש לך איזה מרכיב של הרתעה, שהאויב אומר לעצמו, לא משתלם לי, לא משתלם לי להכות, כי אני אחטוף פי 100. באמת, החיזבאללה אחרי זה הודו שהם טעו. שהם לא העריכו שמדינת ישראל תצא לתגובה כזאת חריפה בעקבות היום. הם היו בטוחים שזה יהיה ככה, קצת אימומים וזה, איזה הפצצה של חיל האוויר ונגמר. הם לא העריכו שפתאום, כנראה גם אנחנו לא הערכנו, כי מי שזוכר, מלחמת לבנון השנייה היא התגלגלה. זה, אז שלחו איזה טנק לרדוף אחריהם, והוא עלה על מטען, אז עפו עוד 4 חיילים, ואז נכנס עוד כוח של הנחל, כאילו היו שם כמה אירועים, ואז כבר הפציזו. אף אחד לא תכנן את זה, והתגלגלו לדבר הזה. על כל פנים, בסוף, התוצאה הייתה שרוב הדחיה הוחרב, ולבנון הופצצה, והם לא, הם לא, זה לא היה בתכנון שלהם שזה מה שיקרה. ואולי זה מועיל עד היום, העניין הזה. אבל אתה שואל את עצמך מראש, למה הם עשו את זה? מה הייתה הסיבה? מי הרים פה את הראש? הם מסתכלים, הם רואים. בסדר? אז יהושפט שואל את עצמו את השאלה המרכזית, מה קרה להרתעה שלי? לאן היא נעלמה? הרי יש פסוק, פחד השם היה עליהם. לאן נעלם הפחד? זה אומר מבחינתי שהשם שר מעליי. ואז אם השם שר מעליו והוא יצא למלחמה, הוא לא יצליח בה. אפילו שהיא מלחמה מאוד מאוד קלה, שוב פעם, לבנון השנייה, על פניו, מלחמה די קלה, להם אין חיל אוויר לנו יש, להם אין טנקים לנו יש, ובכל אופן התוצאות בשדה הקרב לא היו מרנינות. ויחזיאל בן זכריהו בן בניה בן יעל בן מתניה הלוי מן בני אסף, הייתה עליו רוח אדוני בתוך הקהל. ויאמר, הקשיבו כל יהודה ויושבי ירושלים והמלך יהושפט, כה אמר אדוני לכם, אל תראו ואל תחתו מפני ההמון הרב הזה, כי לא לכם המלחמה כי לאלוהים. וזה ניסיון, זה לא רק הבטחה, זה ניסיון, אל תתערבו. מחר רדו עליהם, הנם עולים במעלה הציץ, ומצאתם אותם בסוף הנחל, פני מדבר ירואל. אז כל ממה מתחיל בלא יודע איפה, אומר, זה מתבקש, הם עולים, זה, אתה מחכה להם שם, דופק אותם, אין פה מה, יש להם מעבר הכרחי, צר, שאתה מחכה להם בסוף, לא צריך כלום, שים כמה מטענים, קצת זה, וגמרת את הסיפור. כן, ציר הררי, נגמר הסיפור וכל זה. אסור לכם, תחכו שם בלי לעשות כלום. לא לכם להילחם בזאת, עוד פעם הוא מזהיר אותם הנביא, אל תילחמו, זה לא שלכם הניצחון. התייצבו, עמדו, ראו את ישועת אדוני עמכם, פסוק שלקוח מאיפה? שירת הים בעצם, נכון? התייצבו, רואו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום. זה ביזיון. אנחנו כבר הרבה אחרי, יש לנו צבא. עדיין. אל תראו ואל תחתו, מחר צאו לפניהם, באדוני עמכם. ויקוד יהושפט אפיים ארצה בכל יהודה ויושבי ירושלים נפלו לפני אדוני להשתחוות לאדוני. ויקומו הלוויים מן הקהתים ומן הקורחים ומבני הקורחים להלל אדוני אלוהי ישראל בקול גדול למעלה. וישכימו בבוקר ויצאו למדבר תקוע ובצאתם עמד יהושפט ויאמר שמעוני יהודה ויושבי ירושלים האמינו באדוני אלוהיכם ותאמנו, האמינו בנביאה והצליחו. ממה הוא מפחד? מה הוא מפחד שמה? שיצאו לקרב! הוא עושה להם בדיקה שיוצאים רק עם כלי מגינה ובלי נשקים. תראה לי מה יש לך בפאוץ', חליל, יפה, טוב, נבל, אין לך איזה רימון, אין לך איזה כלום. הוא מפחד, כי זה מדגדג באצבעות של כל אוכל, אתה יודע, ערפות על הכוונת, רק ללחוץ על ההדק. אז הוא מזהיר אותם. ויבעץ אל העם, ויעמד משוררים לאדוני ומהללים. בקיצור, מי שיצא למלחמה הזאת זה תזמורת צה"ל, יחד עם המנצח האגדי, זיקו גרציאני. זהו. חוץ מזה, לא היה שם שום דבר. ויבעץ אל העם, ויעמד משוררים לאדוני ומהללים להדרת קודש, בצאת לפני חלוץ, ואומרים, הודו לאדוני כי לעולם חסדו. תפילה עם כלי נגינה, לא יודע איך מה היה שם, הגיעו מקור חיים אולי גם. ובעת החלו ברינה ותהילה, נתן אדוני מערבים על בני עמון מואב והר סעיר, הבאים ליהודה וינגפו. איך קרה הפלא הזה? הפסוק הבא מסביר. ויעמדו בני עמון ומואב ויושבי הר סעיר לאחרים ולהשמיד, וככלותם ביושבי סעיר עזרו איש ברעהו למשחית. כלומר, מה שקרה... ושבאמצע הדרך, אנשים ממואב והעמון אמרו, תשמע, נראה לי שהאדומים האלה, שהרי לפני דקה הם היו עם ממלכת ישראל, ועכשיו הם חצו את הקווים, עשו לנו כיפה אדומה. נראה לנו שזה בעצם תחמול, ולכן הוא הולך מאחורה, ואז הם מתחילים, תגיד, זורק לו מילה, הם מתחילים להילחם ביניהם מלחמת אחים, מלחמה פנימית בתוך העם, כי הם חושדים במלך אדום, מה פתאום אתה איתנו, יש שם איזה... אז זה מה שקרה, ויעמדו בני עמון ומואב על יושבי הר סעיר לאחרים ולהשמיד, וככלותם יושבי סעיר, עזרו איש ברעהו למשחית, ויהודה בא למצפה למדבר, ויפנו אל העמון, והנם פגרים נופלים ארצה, ואין פלטה. לא צריך שיקרה הרבה בכזאת טופוגרפיה, שיתחיל בלגן אימים. אלה נלחמים באלה, אלה נלחמים באלה, יורד דם, ההוא מחליק, ההוא בורח, בקיצור, וכמובן, מואב ועמון ואדום לא יודעים שישראל... לא הולכים להילחם איתם, כלומר, הם כנראה בנו על איזה הפתעה, שהם יתאפסו בשקט בנחל ויפתיעו את זה, אבל ברגע שמתחיל שם איזו הסתבכות, אז אומרים, בטח כבר עלו עלינו, גילו אותנו, עוד רגע ידרדרו על הסלעים, בואו נברח מפה מהר לפני שיהיה מאוחר מדי, ומתחילה כאן מנוסה. ויבוא יהושפט ועמו לבוזת של עלם, וימצאו בהם לרוב ורכוש ופגרים וכלי חמודות, וינצלו להם לעין מסע, והיו ימים שלושה בוזזים את השלל כי רבו, וביום הרביעי נקלו לעמק ברכה, אולי זה בקעת אורקניה, כי שם ברכו את אדוני, על כן קראו את שם המקום הוא עמק ברכה עד היום, וישובו כל איש יהודה בירושלים ויהושפט בראשם, לשוב על ירושלים בשמחה, כי שמחם אדוני מאויביהם. ויבואו ירושלים בנבלים ובכינורות ובחצוצות אל בית אדוני, והנה הפסוק שחסר לנו, ויהי פחד אלוהים על כל ממלכות הארצות, בשומעם כי נלחם אדוני עם אויבי ישראל. חזרה ההרתעה. ותשקוט מלכות יהושפט, וינח לו אלוהיו מסביב. נפלא, נכון? פשוט נפלא. מה שאנחנו נצטרך לברר, רבותיי, ואנחנו ניכנס לזה בעומק בשבוע הבא, זה עוד פעם, אז אם זה ככה, אז למה זה לא כתוב בספר מלכים? מה הסיבה, נכון? דבר ראשון. כאילו זה כל כך יפה, למה לכתוב את זה בספר מלאכים? זה דבר כזה משמעותי. ודבר שני, ואני עושה כאן ספוילר, איך יכול להיות שמלך כזה צדיק, שעושה באמת דברים נפלאים מאוד, ועומד בניסיון קשה ביותר, הבן שלו שמולך אחריו, בנו, מה שנקרא בנו עם ממשיך דרכוי, יהורם קוראים לו, ואז יש לנו זמן שגם בממלכת יהודה, למלך קוראים יהורם בן, יהושפט, וגם בממלכת ישראל יש לנו את יהורם בן אחאב. זה נגיד כמו שיש שתי מועמדים לבחירות, אחד יקראו לו בנימין גנץ, אחד בנימין נתניהו. יכול להיות דבר כזה, נכון? אז שני יהורמים שהם בעצם בני דודים, אבל היהורם של יהודה, הדבר הראשון שהוא עושה, איך שהוא עולה למלוך, זה להרוג את כל האחים שלו. איך זה קרה? מאיפה הגיע הרעיון הזה? מה פשר ההשפעה הזאת? מה פשר המפל מתח? לא כתוב למה, לא כתוב, אין הסבר, אין איזה שום דבר, אין איזה מאבק אפילו, להפך. אנחנו נראה שיהושפט דואג, כאילו לתת לכל אחד מהאחים, נותן להם מקום, נותן להם גזרה, כאילו כדי לפנות, לעשות את המעבר חלק, ובכל אופן איך שיהורם עולה למלוך, הוא רוצח את כל האחים שלו. הדבר הזה הוא כמובן מפתיע מאוד, ואנחנו נצטרך בעצם להבין, כנראה שם נמצא המפתח להערכה השלילית שמופיע בספר מלכים על המלך יהושפט והצמצום שלו, כי בסופו של דבר, אני כבר עושה כאן איזה התרמה, יהושפט לא ויתר לגמרי על החיבור עם ממלכת יהודה, אלא שהוא החליף חיבור צבאי בחיבור כלכלי. שהיה נראה לו משהו אחר, והחיבור הזה יצר תקלות חמורות בממלכת יהודה, על כך נדבר בעזרת השם בשבוע הבא.